אינני זוכרת אם סיפרתי כבר שאני ציונית. אני מרגישה שעכשיו אני יהודיה בעלת הכרה, ובכל מאודי אני מתגאה ביהדותי ומטרתי לעלות לארץ ישראל ולהשתתף בבניינה. רעיון אחד מעסיק אותי ללא הרף. ארץ ישראל. את המילים האלה כתבה חנה סנש, הצנחנית הגיבורה שצנחה על אדמת אירופה, על ביתה, הונגריה, והוצא להורג לאחר מכן. שלום אריה ברנע, מה שלומך?
שלום, בסדר גמור, מה שלומך תמיר?
בסדר, אנחנו היום ננסה לספר את הסיפור של חנה סנש, שנולדה כאנה סנש, ביתו של משורר דגול, שנפטר עליה בנעוריה, וגם של שאר הצנחנים, שצנחו על אדמת אירופה. יש להם באמת סיפור שלצערי כבר לא הרבה אנשים מכירים, והוא גם מאוד מרגש, וגם אני חושב שנוכל לקבל ממנו הרבה השראה לאתגרים שעומדים בפנינו גם היום. אז מאיפה נתחיל?
נתחיל בילדותה של חנה, שעוד לא ידע שהיא חנה, כפי שאמרת, אנה, בשנים ההן. אביה בלה, שהזכרת אותו, התפרסם קודם כל כמחזאי. הוא עבד כעיתונאי, פה ושם כתב מחזות, והם זכו להצלחה בקרב הציבור ההונגרי. לא היה שום דבר יהודי מיוחד בכתיבה שלו. והוא הלך לעולמו כשחנה הייתה בת 6, כבר אז, וזו הייתה חוויית מפתח בחייה.
האמת, כבר אפשר לראות שיש הרבה מאוד יהודים גיבורים שאנחנו מסתכלים עליהם היום בהרצאה, שבאו מבתים שלא חסר בהם כלום.
כן, נכון.
ממש לא חסר, לא הייתה להם שום סיבה בשלב הזה לעזוב את הבית, לעזוב את הונגריה, לחשוב שהיא ציונית או דברים מופרעים כאלה.
חוץ מאידיאולוגיה שאדם צעיר קולט לליבו במשך חייו. בהונגריה פעלה תנועה ציונית קטנה, זאת אומרת מדובר בערך 4% מהקהילה היהודית. אבל תנועה חזקה ואידיאליסטית ומשכילה, מגוונת מאוד מבחינה פוליטית, רמה גבוהה של שיתוף פעולה בין המחנות הפוליטיים, דתיים, לא דתיים, ימין, שמאל, וקשרים עם הקהילה החרדית, עם הקהילה הנאולוגית שבעצם חנה השתייכה אליה, הקהילה שהיא מעין רפורמית אם להשוות למושגים אחרים. כאשר התקרבה לפעילות האידיאולוגית והפוליטית במובן של ארץ ישראל, כפי שציטטת, ביותה בת 18 עלתה ארצה. היא לא הייתה יחידה בעניין הזה. צעירים ציונים עלו ארצה באותן שנים באלפים מהונגריה. כמובן גם מארצות אחרות, והיא לנגד עיניה ראתה את החזון של הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל.
אבל היא לא דמיינה את זה, אני חושב, שהחזון של להקים מדינה יהודית כולל לשטוף מאות זוגות גרביים.
כן, נכון, נכון.
וכולל באמת כל מיני עשייה מאוד מאוד קטנה ויומיומית. אני חושב ש... הרבה אנשים כיום במאה ה-21 אחרי 70 שנות עצמאות לא מבינים מה הקשר בין ציונות לבין כרגע מערכת הרמזורים בגבעת זאב
בדיוק.
או בין להיות טכנאי מחשבים. וגם היא לא כל כך הבינה את זה. זה היה לה די קשה התהליך הזה של בעצם לעבוד את כל העבודות היומיומיות השוחקות בקיבוץ.
נכון, היא לא באה מרקע כזה. היא לא הייתה בדיוק כובסת וגם לא אמא שלה. מבחינת המעמד החברתי והכלכלי. לגבי ציונות, בטח שהייתה נוכחת בנפשה, לכן היא הגיעה ארצה. מצד שני, למרות העובדה שהייתה כבר בת 18, הלכה ללמוד תקופה מסוימת בבית ספר החקלאי הידוע בנהלל, שחנה מייזל שוחט עמדה בראשו. דיין סיפר שהוא היה תלמיד גבר יחיד במחזור שלו, והיא הייתה כמובן צעירה ממנו בשנים ספורות, ועל כל פנים למדה שם, ואז הצטרפה לקבוצה שהקימה את קיבוץ שדות ים. זאת אומרת, לא רק שיש שם היום מוזיאון קטן לזכרה, ושהיא התגוררה שם, אלא שהייתה בין המקימים.
ובאמת הייתה לה בחירה, כשהיא סיימה את הבית ספר, אם ללכת לאיזשהו גרעין, אתה יודע, מאנשי הונגריה, אנשים ככה שיותר קרובים אליה, אנחנו מכירים את זה שיש הרבה מושבים בארץ שמושבים תימנים, ומושבים ארגנטינאים, ומושבים אורוגוואי, וכמובן גם היו כאלה ככה גם קיבוצים ומושבים, שהיו של בני אדם מסוימת, והיא בחרה לא ללכת לשם דווקא כדי להיטמע. זאת אומרת, היא אמרה, אני רוצה לעבור את תהליך הישראליזציה.
ב-100%.
והיא גם כותבת ביומן שלה באחד השלבים, מהיום אני אכתוב רק עברית.
כן, בהחלט.
כדי לאמן את עצמה.
זו הייתה המטרה העיקרית, לא היחידה, שלה, בהצטרפה לאותו בית ספר. להתרועע עם צעירים, שחלקם הגדול ידיע הארץ, ומדברים עברית כשפת אם, תופעה מדהימה כשלעצמה, בדור ההוא. והיא רצתה להיות חברה שלהם, אבל בעיקר לדבר פחות או יותר כמותם. ממבטא קשה להיפטר, מבטא הונגרי קל וחומר, אבל כל פנים היא הצליחה במשימה הזו, וגם במשימה של הרגלת נפשה לעבודות פיזיות פשוטות.
אחד הדברים המעניינים היא באמת לא הייתה דוברת עברית כשפת אם. כן. ואנחנו יודעים שאחד הדברים שהכי קשה לתרגם זו שירה. אבל חנה סנש, אפילו שהיא נרצחה והוצאה להורג, כשהייתה בת 23, הצליחה לכתוב מספר שירים מאוד מאוד משמעותיים שנכנסו לפנתיאון. הראשון ביניהם היה אלי אלי, שזה המפורסם שבשיריה ששמענו אותו בתחילת התוכנית. והשני הוא אשרי הגפרור שאנחנו נשמע כעת.
אשרי הגפרור שנשרף, שנשרף והצית, והצית להבות. אשרי הלהבה שבערה בסתרי לבבות. אשרי שנשרף, שנשרף, והצית, והצית להבות. אשרי הלהבה שבערה בסתרי לבבות. אשרי הלבבות
טוב, חזרנו מפרסומות, ואנחנו ננסה עכשיו באמת להבהיר מה גרם לחנה ולשאר הצנחנים בעצם לשתף פעולה עם הבריטים ולצנוח כקצינים בריטים באדמת גרמניה, באדמת אירופה הכבושה על ידי הנאצים, ולנסות בעצם לעשות שם איזושהי עזרה וסיוע אחרי שהם כבר באמת יודעים שהשואה מתרחשת, שהשואה היא תהליך שהוא בלתי הפיך כבר לגבי יהדות פולין, אבל לגבי יהדות הונגריה, לפחות בשלבים שבהם הם התאמנו, השואה עדיין לא מתרחשת ואולי עדיין אפשר להציל אותם.
קודם כל בהונגריה המצב קצת שונה. זאת אומרת, השלטון הוא שלטון פשיסטי ואנטישי. הוא רודף את היהודים בדרכו. ולא רק רודף את היהודים, אלא מתחיל כבר מ-41 לגייס רבבות לעבודת כפייה, שחצי מההולכים לעבוד שם אינם חוזרים. והרצח בדרך הזאת מתחיל עוד לפני כניסת הנאצים. המחתרת של תנועות הנוער הציוניות בהונגריה קולטת בורחים ממקומות שבהם כבר רוצחים במאות אלפים. בגז.
היא קולטת בין השנים 42 ל-44.
בדיוק. ב-44 מתחילה הבריחה ההפוכה מהונגריה לרומניה. כי אז הנאצים נכנסים לשם, כשהאהבה בינם לשלטון בהונגריה מתפרקת, והם שולטים בהונגריה, אם כי יחד עם ממשלה מקומית, והם מגרשים, החל בחודש מאי, מאות אלפים לאושוויץ.
זו השמדה של יהדות הונגריה המפורסמת,
נכון.
של תוך כמה חודשים, מאות אלפים מוצאים את מותם.
בשבעה שבועות, 437 אלף איש.
שמפקד אושוויץ מתלונן לאייכמן ואומר לו, תפסיק לשלוח, נכון. אני לא יכול.
אין לי איפה להרוג אותם, זה ביטוי נהדר. על כל פנים, מדוע הם צונחים? קודם כל, התנדבו לצבא הבריטי בשלבים השונים של המלחמה, החל ב-39, שנת 39, 38,000 יהודים מהארץ, שזה מספר מטורף לגמרי, בהתחשב בזה שהיישוב כאן מונה 400 או משהו אלף, ושיש פה הגנה ואצל ולחי, ומתמודדים נגד הבריטים ונגד הערבים, ועדיין ישנם רבבות מתנדבים לצבא הבריטי. בן גוריון וחבריו נאמנים ל...
שנייה, אני רוצה רגע להבין, זה מעל 10% מהיישוב.
נכון.
התנדב, זאת אומרת, אנחנו הרי מכירים שבכל אוכלוסייה נורמלית, והיישוב לא היה אוכלוסייה נורמלית,
כן.
יש מישהו שיש לו כאבי ברכיים, מישהו כאבי
נכון,
גב,
נכון.
מישהו שלא יכול לראות כמו שצריך.
אבל אין צו גיוס בכלל. יש לא. פרסום, מי שרוצה שיבוא.
וואו,
זה לא כתוצאה מצב גיוס. 38,000 זה 20% מקבוצת הגיל הרלוונטית.
כן.
והיתר הולכים לארגוני המחתרת פה בארץ. בן גוריון נאמן לדרכו מ-39, שנלחמים נגד הבריטים, מסדרים אותם, מקימים יישובים חומה ומגדל, מעלים באופן בלתי חוקי יהודים, ומצד שני משתפים פעולה עם הבריטים במלחמה נגד הנאצים. וכתוצאה מזה מגיעים האנשים להתנדב. עכשיו, ישנן משימות שמדברים עליהן, כאן בסוכנות היהודית, שהן יותר משימות קומנדו. להגיע לקהילות יהודיות, לעזור ליהודים לברוח, כתוצאה מאימונים שעוברים בארץ לפני כן.
כן, וקומנדו סלש ריגול.
כן, עם זה באים לבריטים עם הריגול. בארץ פה מדברים על קשר עם הקהילות היהודיות. והדיון הזה מבשיל לכדי פנייה לבריטים, שאיש המפתח בנושא זה היה משה שרת, מעין שר החוץ של הסוכנות היהודית. עכשיו צריך לומר, שלכל צד בחתונה הזאת יש אינטרסים אחרים. נתחיל בסוכנות, זה העיקר מבחינתנו. הסוכנות היהודית רצתה, גם באופן אקטואלי, וגם כלפי ההיסטוריה בעתיד, להראות שהיא לא שוכחת העם היהודי הנרדף והנרצח. ולפחות באופן סמלי, לשלוח אנשים אמיצים, כדי שיגיעו לקהילות, חלק מהקהילות. בפולין כבר אין קהילה, ב-44.
ושמגיעים לשם, מה הציפייה מהם?
והציפייה מהם, שהם יראו ליהודים שיש מי שחושב עליהם, זו מטרה אחת. מטרה שנייה, יצילו ככל האפשר, יבריחו יהודים. מטרה שלישית, אם אפשר, זה לא היה בטוח, יארגנו צעירים למלחמה בנשק.
כמו מרד גלבר שם.
נכון, זה היה מודל בדיוק. עכשיו, מול הבריטים, יש כאן נימוקים נוספים. נימוק אחד שאפשר להביא מודיעין, כפי שאמרת. נימוק שני, עשרות טייסים בריטים נמצאים בשטח האויב, נפלו עם מטוסיהם, הופלו וכו'. יש ציפייה מאותם צנחנים צעירים שהם יאתרו טייסים מתחבאים ויעזרו להם לצאת. הכל על גבול הטירוף.
כן, איתור טייסים מתחבאים.
כן, סבירות ההצלחה בעיני כולם, כולל הצעירים שמתנדבים, נמוכה מאוד. לא רק ההצלחה, ההישרדות. מבינים מראש שזה כמעט התאבדות. אף אחד לא רוצה שימותו, אבל כמעט התאבדות. עכשיו, לבריטים יש שיקול הפוך. הפוך, לא להוציא אותם. כפי שהם לא רצו את הבריגדה ב-44, אנחנו באותה תקופה. והמחשבות התחילו מ-42. הבריטים חוששים חשש אמיתי, מוצדק מבחינתם, שיבוא בן גוריון רבע שעה אחרי המלחמה, ויגיד עזרנו לכם.
ויגיד פייבק טיים.
נכון. נא לתת לנו מדינה מחר בבוקר.
זאת אומרת, בדיוק מאותם שיקולים שאנחנו רוצים לצאת, הם לא רוצים להוציא אותנו, ויש פה בעצם חוסר רצון לשלם את המחיר המדיני.
נכון מאוד. הם רואים קדימה והם צודקים ואף אחד לא אומר להם את זה. בן גוריון, ויצמן, שרת, לא אומרים להם נקים מדינה עודות לזה.
תראה, אנחנו יודעים את המשך הסיפור, הם נשלחו.
כן.
אז איך יכול להיות שאם כל הדברים האלה היו נגד, בסוף הם נשלחים?
עכשיו, לבריטים יש האינטרסים הצבאיים שציינו כגון מודיעין, והבריטים עומדים בלחץ כבד של גורמים יהודים בעולם, גם בבריטניה, שהסוכנות כאן מגייסת, כולל חיים ויצמן שהיה שם דבר בלונדון, וקשה להם להגיד לא לכל הפניות, והם דוחים את זה בחודשים ארוכים. הם מקווים שהמלחמה תיגמר, והיא לא נגמרת כך מהר. ולכן בסופו של דבר משהו הם מאשרים. מה זה משהו? באים אליהם לפרויקט הקומנדו הזה 240 צעירים מהארץ. והם לא ממיינים אותם כרגיל. צעירים בגילם, בריאים, עם מוטיבציה גבוהה ביותר, והם מוצאים נימוקים כדי לדחות 85% מהם. בסופו של דבר, אחרי שנה שלמה של הסברים ומשא ומתן, נותרים 37. וכאן היא אחת מהם. הם צונחים באירופה ב-44. עכשיו, היא מאוד רוצה להגשים את משימתה. אבל העניין הוא שלאחר שהיא צונחת, יחד עם אחרים, והיא עוברת את הגבול להונגריה, מיד תופסים אותה. אנחנו ב-15 במרס 44, 4 ימים לפני כניסת הנאצים. אגב, הוכחה נוספת שבעיני הסוכנות, ולכן גם בעיני חנה, השואה כבר מתרחשת.
כן,
שם.
האמת היא שחשוב מאוד להגיד שבזמן האימונים, בזמן המסעים ומתנים, באמת הייתה איזושהי אבא אמינה להצניח צנחנים בהונגריה. הונגריה הייתה תחת שלטון שהוא שלטון לא נאצי, שלטון שאומנם שתף
פרו-נאצי,
פרו-נאצי. אבל הביון הגסטאפו לא עבד שם שעות נוספות, כמו
שלא.
שהוא עבד בסוף המלחמה, וכשהם באמת כבר מגיעים למצרים, ומחכים שם תקופת המתנה מאוד מאוד ארוכה, על מנת להיות מוצנחים באירופה, הם שומעים את החדשות המאוד רעות, שהנאצים לקחו בעצם פיקוד על הונגריה, ושכנראה המשימה שלהם לגמרי חסרת תוחלת, מהבחינה הזאת שעם שלטון מאוד מאוד חזק, לא היה אפשר לעשות הרבה מאוד, לא להזהיר את הקהילות היהודיות, ובטח שלא להגיד להם אל תלכו לגטאות, כי הם כבר קיבלו פקודה ללכת לגטאות.
נכון.
ועל זה אנחנו נשמח לדבר גם על הסיפור של חנה, וגם על הסיפור של חביב הרייק עם מיכאל רייק. שלום מיכאל.
שלום לכם.
אנחנו מאוד נשמח לשמוע ממך, ככה קצת מהסיפור של דודתך, שצנחה יחד עם חנה באותו פרויקט של הצנחנים, ולשמוע באמת מה קרה לה, מה היא עברה, ומה היה המטרה של המשימה שלה. רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר, סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
אז חביבה הייתה חלק מקבוצה שנקראת צנחני היישוב, קבוצה של 37 צנחנים שהתארגנה ביישוב העברי במסגרת ההתנדבות לצבא הבריטי, שהיה לו בעצם האינטרס לאמן ולהטיס, להצניח לוחמים, אנשי פלמח בעיקר מישראל, במדינות שונות באירופה שהייתה במלחמת העולם. בספטמבר 1944 מלחמת העולם הייתה בשיאה. המטרה הייתה לנסות ולהציל כמה שיותר יהודים, זה היה מהצד שלנו, של היישוב היהודי בישראל. לבריטים היה אינטרס מאוד ברור להטיס ולהצניח את האנשים האלה, כל אחד בארץ המוצא שלו, היות שהם פשוט נטמעו באוכלוסייה ובשפה, והיה ארצות המוצא. היה להם אינטרס שלאנשי המשלחת יוכלו להגיע לשטח, לצאת לשטח, ולאתר טייסים ונווטים בריטים שקפצו, צנחו ממטוסים שנפגעו בזמן המלחמה. חביבה יצאה עם קבוצה של עוד 3-4 אנשים לסלובקיה, לעיר בשם בנסקה ביטריצה במרכז סלובקיה, לרגלי הטטרה, הרי הטטרה, כן. באותו אזור הייתה מובלעת סלובקית שעשתה מעין מרד, עשתה מעין התקוממות כנגד הצבא הגרמני. חביבה עם החברים שלה הגיעו לאזור ויצאו לפעולה, פעלו בערך כמעט כחודשיים. איתרו יהודים, עזרו להם בבגדים, במזון, בכסף.
מה, הם צנחו עם אמצעים?
קודם כל היה להם כסף עליהם, על הגוף, היה להם מכשירי קשר. הצנחנים, אותם לוחמים, צנחני היישוב, עברו את האימונים שלהם גם בישראל, אימוני צניחה, וגם במצרים, קורסים בריגול, בקשר, בעזרה ראשונה וכן הלאה. לאחר מכן הטיסו אותם לעיר ברי שבאיטליה. איטליה כבר הייתה כבושה על ידי בנות הברית באותו זמן. זה קרה בספטמבר 1944. ומאותה עיר ברי באיטליה, המשלחת, הצנחנים יצאו כל אחד למדינה שלו, לרומניה, להונגריה, לאיטליה, לסלובקיה, וכן, ליוגוסלביה, כן.
אתה אומר שהייתה שם איזושהי מין מובלעת בתוך סלובקיה, ושם הם פעלו?
סלובקיה, כן, כן.
ואז מה קורה במהלך החודשיים האלה, או בסופם?
אז כאמור, במהלך החודשיים הם פעלו, א', נקרא לזה לחלץ יהודים, חלק, כמעט, מדובר על כ-200-300 איש לפחות שהם הצליחו לרכז, לעזור להם בכל מיני אמצעים. חלק קטן מהם הביא אותם לנקודות שונות שגם פרטיזנים לקחו אותם הלאה וחילצו אותם. אבל בעיקר הם פעלו בשטח. המובלעת הזו החזיקה מעמד במשך תקופה לא מבוטלת, כן? עד שהגרמנים, אפשר להגיד, התפנו לאזור הזה וכבשו אותו בתוך כמה שבועות, חביבה וחבריה שידעו שהצבא הגרמני מתקרב לאזור, לקחו כמעט 200 איש ועלו איתם להרים בשביל להתאחד עם הפרטיזנים שהיו בהרים למעלה סביב העיר, כן? ושם ישבו. זה כבר היה בחודש נובמבר, בסוף אוקטובר כמעט. הגרמנים התחכמו, לקחו אוקראינים משתפי פעולה, עלו למעלה איתם להרים. האוקראינים דוברי רוסית קראו לאנשים לצאת, והאנשים שלנו חשבו שהצבא הרוסי הגיע, כן? וככה בעצם תפסו אותם. חלק נמלטו, חלק נתפסו, חלק נהרגו במקום. חביבה ועוד כ-200 איש מבני המקום נלקחו לבית הסוהר בבנסקה בסטריצה, וב-20 בנובמבר 1944, בשבע בבוקר, בשיירה של אוטובוסים, הם נלקחו לעיירה הסמוכה בשם קרמניצ'קה, ושמה בבוקר הוצאו להורג בקבר אחים. חביבה וחבריה, לאחר זמן, כשאירופה נכבשה ושוחררה, הקבר הזה התגלה את חביבה ואת רפי רייס, שהיה איתה בשליחות, לקחו והם נקברו בפראג. ב-1952 גופותיהם, עצמותיהם, הובאו לארץ ישראל ונקברו בחלקת הצנחנים בהר הרצל.
מיכאל, שלום, כאן ברנע, מה שלומך?
שלום לך, שלום.
אני מבקש לסיפור המרתק והמוכר לנו של חביבה להוסיף הערה שקשורה להבדל מסוים בין חביבה לבין חנה סנש.
כן.
ולשורה התחתונה האקטואלית בזמננו בקשר לוועדה להוקרת המצילים היהודים בשואה, ששיתפנו פעולה אתה ואני בעניין זה, ואני עומד בראש הוועדה. חנה לא הצליחה לבצע את משימתה בגלל כוחות עוינים וחזקים ממנה, אבל עשתה כל מה שהאדם יכול לעשות וקצת יותר כדי להגיע לביצוע המשימה הזאת. חביבה הצליחה. זאת אומרת, כשהייתה בבנקה ביסטריצה, היא טיפלה ביהודים, היא טיפלה בפליטים שהגיעו למקום, באותם חודש וחצי פחות או יותר. ובעזרת היוזמה קודם כל, וההיכרות עם המקום, והשפה, והכסף שברשותה, הצליחה לארגן להם סיוע רפואי, לעזור להקים מוסדות או מתקנים לעבודה, שצריכו למכור את הסחורה שלהם, סנדלריה, מתפרה, וממש עשתה נפלאות עם רוח שהביאה איתה מליבה ומהארץ לקהילה המדוקת הזאת, עד שכפי שאמרת נפלה בכף.
כן, אני רציתי להוסיף נקודה ברשותך.
כן.
שהם פעלו כמעט כחודשיים.
כן.
במובלעת, שהיה שם שדה תעופה, אתם בוודאי זוכרים את אותה תמונה מפורסמת שארבעת הבחורים עם חביבה עם הגב עומדים, רואים את המטוס ברקע שהביא אותם.
כן,
לשדה התעופה הזה במובלעת הביאו גם את הטייסים והנווטים שמצאו בהר.
כן, נכון.
מספר עצום, זה פשוט לא יתואר, בין 30 ל-40 איש. אנחנו היינו לפני 20 שנה כבר בחגיגות של האפרייזינג, של ההתקוממות של הסלובקים בסלובקיה, היינו אורחי כבוד, אני ואחותי חביבה, ופגשנו שני טייסים קנדים שסיפרו לנו, מה שנקרא, אנשים שעוד היו בחיים, כן? הם היו שם. אבל מה שיותר חשוב, לשדה הזה הגיע מטוס בריטי להוציא את השליחים שלנו לארץ. והמקומיים אמרו להם, תסעו, אין מה לעשות, הגרמנים נכנסים. והייתה הצבעה בראשות חביב הרייק, לפחות על זה אני רואה וקורא ויש תמונות, כן? שאמרו, אנחנו נשארים פה עם היהודים, אנחנו לא נחזור לישראל. זה סיפור הירואי מדהים.
נכון.
כיוון שהמטוס היה שם ויש כאלה שעלו עליו וחזרו לארץ.
הוועדה שהזכרתי העניקה את אות המציל היהודי לשתיהן. האחת שהצליחה בשליחותה במידה מסוימת, והשנייה שלא זכתה לזה ולא זכינו, בגלל המאמץ האדיר והסכנה הכבירה שקיבלו שתיהן על עצמן.
מיכאל, אתה הזכרת שבאמת הצנחנים התגייסו לצבא הבריטי מתוך רוח הפלמח, מתוך באמת אותה ראות, ואנחנו נודה לך בשלב זה ונאחל לך שבת שלום, ואנחנו נשמע את שיר הפלמח שמייצג את התקופה הזאת.
מסביב יהום הסער, אך ראשנו לא ישח לפקודה תמיד אנחנו תמיד אנו ההולכים בסך ממטולה עד הנגב מן הים עד המדבר כל בחור וטוב לנשק כל בחור על המשמר נתיב לנשר בשמיים שביל לפר בין הרים מול אויב דרכנו יעל בין קרות ובין צורים ראשונים תמיד אנחנו לאור היום ובמחשך לפקודה תמיד אנחנו תמיד אנו ההולכים בסך ראשונים תמיד אנחנו
עכשיו באמת כדאי שנדבר על הסיפור של חנה סנש עצמו. חנה סנש בעצם צונחת ביוגוסלביה, לא בהונגריה.
נכון.
כי הונגריה כבר נכבשה על ידי הנאצים, ואין מה לחפש שם עם מטוסים עם צנחנים, מיד יעטרו את המפרס הלבן הזה ויקחו אותה בשבי. אבל האמת היא שהסיפור האמיתי שהצלחה ביוגוסלביה ועברה את הגבול, לא היה כל כך רחוק מזה, כי הביון הגרמני באמת היה מוצלח מאוד, הגסטאפו בשמו השני. היא צונחת ביוגוסלביה, ומה קורה אז כשהיא נוחתת? היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, עלה למשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט, 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
הנחיתה של חנה נעשתה לא לבד, היא נעשתה עם עוד 3 צנחנים, שאחד מהם זכיתי להכיר, ראובן דפני, שהיה איש משרד החוץ במשך שנים אחר כך. וזה קרה ערב הפלישה הנאצית להונגריה, כשכבר דיברו על האפשרות שאירופה גם בהקשר הזה עומדת להשתנות. אבל ב-15 במרס וב-19 בחודש נעשתה הפלישה. היא עברה להונגריה כחלק משליחותה, הייתה אמורה להגיע לשם. אחד היתרונות שלה היה שהיא מכירה את הקהילה היהודית.
כן, אבל מי קולט אותה שם ביוגוסלביה? היא נוחתת עם המצנח, ומה אז? הרי אני חושב שצריך להדגיש, הצנחנים צונחים עם מעט מאוד תספוקת,
כן.
מעט מאוד מים, אין להם יותר מדי נשק, הם לא יכולים בכלל להתמודד, זה לא כמו פלוגת צנחנים שצונחת בשטח, וגם מצניחים להם את כל מיני חבילות כאלה ואחרות, והתארגנות גדודית, ולא, הם צונחים לתוך יוגוסלביה, עוד מדינה עוינת, או חצי עוינת, יש פרטיזנים.
בדיוק, על הפרטיזנים בכל מקום, בכל ארץ, בנו השולחים. זאת אומרת, גם כשלא הצליחו ליצור קשר עם אותן יחידות פרטיזנים, שיערו שאם מישהו בא מטעם צבאות בעלות הברית ויקנה את אמונם של הפרטיזנים, יעזרו לו בכל דבר, כולל אוכל, כולל מקומות מסתור.
שזה דבר גדול באותה תקופה, זה לא כמו עכשיו שאתה מגיע לביתה ואני מביא לך איזה ארוחה חמה, ואתה אומר, אוקיי, זה נחמד.
נכון.
לא היה אוכל.
לא היה אוכל, נכון. גם לפרטיזנים עצמם זה האתגר שצריכים לעמוד בו. כולל זה שהם שדדו אוכל אפילו מכוחות הכיבוש, וגם מכפריים באזור, כדי לא למות ולהמשיך במשימתם. וזה הקשר שנוצר עוד ביוגוסלביה. צריך לזכור שהארגון האדיר של טיטו, יוזיפ טיטו, שלעתיד היה נשיא יוגוסלביה, ממציא המותג של עם יוגוסלבי אחד מאוחד, שלא עלה יפה. טיטו היה המפקד שלאורו הלכו, והם עזרו במקרים שונים, לא רק לחנה. עזרו לכל מיני סוכנים של כוחות זרים שנמצאו ביוגוסלביה, זה פרשה שעוד צריכה להיחקר לפי דעתי. על כל פנים, גם הצנחנים האלה ביקשו וקיבלו עזרה. לאחר המעבר להונגריה, ששם התרכזה המשימה העתידית שלה, יחד עם הצנחנים אחרים, היא הייתה בודדה באותו רגע, לא, כבר לא יחד עם חבריה, וכל זה קורה בחודש יוני כשהיא מבצעת המעבר, והיא יודעת שהנאצים שולטים שם, והיא מבינה בשלב מסוים שהנאצים עכשיו מגרשים מאות אלפים ברכבות, ועוד מעט לא תהיה קהילה בהונגריה, אולי כולל משפחתה שלה. אם כי היא מה שרדה, ואנחנו יודעים את זה. אבל היא לא ידעה את זה באותו רגע. היא נתפסה מיד לאחר המעבר, ועומדה בפני בית דין צבאי הונגרי, אם כי הנאצים היו, כפי שאמרת, גורם מפתח באיתור הצנחנים.
וגם בכלא, אני חייב לומר שמהספר הנפלא של יואל פלגי, רוח גדול הבא,
כן.
אז התיאור הוא של באמת דמות מיוחדת שעודדה את כולם ועוררה את כולם.
בדיוק.
ועמדה מול בית המשפט הזה, נקרא לזה, בגאווה גדולה ועם אצבע מאשימה. ושואלים אותה אם היא מודה באשמה של בגידה, אז היא אומרת, ואני מצטט מתוך הספר של פלגי, לא ענתה בכל צלול וקמה על רגליה. אינני מודע באשמת בגידה במולדת. באתי לכאן בשליחות מולדתי שלי, מולדתי היחידה. אמנם נולדתי כאן, בעיר הזאת, פה למדתי לאהוב את היפה, לכבד את הזולת, לשאוף לעולם טוב יותר. העם ההונגרי היה סבא רוגז ותלאה. אהבתי את העם הזה, וכך למדתי לאהוב את הנענים והסובלים. חלמתי על עולם יפה, שבו ינתן להונגרים פיצוי על סבלם הרב, והעם ההונגרי ייתן לעולם ממה שסיגל לעצמו בסבלותיו. הבנת הזולת ועזרה לחלש.
פלגי שהזכרת היה אחד הצנחנים, אחד מ-37, וחוץ מזה עמד בראש יחידת צנחנים הראשונה של צהל. לגבי אישיותה של חנה, מכל המקורות שיש לנו, עולה אותה דמות כפי שתיארת עכשיו. תיאורים כאלה שאתה אומר לעצמך, גם אלמלא נהרגה, כנראה זה מה שהיו אומרים עליה, לא רק בזכות מותה. מדוע האשימו אותה בבגידה? ריגול זה ברור, בצדק, במובן הפורמלי של השלטון שם, אבל למה בבגידה? מפני שעל ידי זה שהיא עלתה ארצה, היא לא איבדה את אזרחותה ההונגרית מבחינת השלטון שם, וזו אזרחית הונגרית שפועלת נגד המשטר שלה. היה לאנשים האלה, כולל חנה, גם טיעון אחר. הטיעון היה שהשלטון בהונגריה, הנאצי בוודאי, אבל אפילו הפשיסטי, הוא לא השלטון האותנטי. זאת אומרת, הם מאוד היו שמחים לעזור להחזיר את הונגריה למשטר אחר, של חופש, של שוויון באופן יחסי. אחרי הדברים האלה, חנה, לאחר התקופה הנוראה בכלא, הוצא להורג.
אבל הייתה ביום בהיר אחד, בלי שום התראה, בלי
לא,
שום...
לא, הייתה התראה, ובית הדין הודיע, בית דין צבאי, הודיע את ההודעה הזאת, והיו אחר כך טענות באופן מוזר כלפי השופט ההונגרי. הוא עמד למשפט אחרי מלחמת העולם השנייה, מפני שהוא לא פעל לפי הפרוטוקול כאשר דן את חנה, כי הוא לא דן אותה כשבויית מלחמה, שזו הייתה חובתו, וחוץ מזה, בקשר לפסק דין או גזר דין מוות, מחובתו היה להודיע לעורך הדין שלה שהוא עומד להתחיל את התהליך הזה, והוא לא הודיע לו. זאת אומרת, כל התהליך הסופי התנהל ללא הגנה משפטית.
וגם היא היחידה שהוצאה להורג, ופלגי ושאר חבריה לא הוצאה להורג.
לא באותו אופן, ולא בידי ההונגרים, ולא מאותם נימוקים פורמליים. פלגי קפץ מרכבת וניצל. גולדשטיין הגיע לאורניינבורג מחנה נאצי ונרצח. זה לא יחידים שמצאו את מותם כתוצאה מהשליחות הזאת.
ומה עוד אפשר להגיד על חנה, שחשוב להכיר לגבי הדמות הזאת באופן היסטורי או באופן בכלל? היא מייצגת את התקופה שלה? היא מייצגת את, נקרא לזה, את הימים האלה לפני קום המדינה של הקיבוצניקים, של ההתיישבות, של השליחות הגדולה? אני חושב שהיום הרוחות הרבה פחות חזקות לעבר שליחות כזאת או אחרת, ושוב, היא ידעה שאולי אין תוחלת גדולה ביציאה שלה.
בוודאי. זו תקופה, אנחנו חיים בתקופה אידיאליסטית הרבה פחות מכפי שחיו היהודים כאן בארץ לפני 80 שנה. גם התנועה הקיבוצית היא תנועה אחרת מכפי שהייתה, עם כל הכבוד לה. בזה אני לא מאשים אף אחד, אני מדבר על המצב הסורר, לעומת המצב דאז. חנה, אני חושב, הייתה נציגה נאמנה של הרוחות האלה, הציוניות, הסוציאליסטיות, הקיבוציות, ומצד שני, הרמה האידיאליסטית שאליה היא הגיעה, כוחות הנפש שהיא גייסה, עמדו על רמה אחרת מאשר לגבי רוב בני האדם. רוב בני האדם לא יכולים להיות חנה סנש. אפשר לחנך אותם לאורה, כדי שיעשו רבע ממנה. אבל היא הייתה מוכנה להקריב את הכל למען האידיאל. היא הלכה בעיניים פקוחות.
כן, האמת היא שיש לה כמה ציטוטים מאוד מאוד יפים ומעוררי השראה לדוגמה הזה. היום יום הולדתי, בת 18 אני. רעיון אחד מעסיק אותי בלי לחדול. ארץ ישראל. מקום אחד יש בעולם, שלשם איננו נפלטים. אף לא מאגרים, אלא באים הביתה. ארץ ישראל. זה בגיל, כאמור,
18.
כאמור גיל 18, ויש לה...
שנת העלייה ארצה.
כן. כן. ויש לה עוד ציטוט מגיל 16 שמאוד אהבתי, וככה אמרתי לעצמי, הלוואי שתיכוניסטים היום מדברים קצת יותר, קצת יותר ככה. אסור שאדם יהיה שבע רצון מעצמו. היום אנחנו מדברים על בעיה של ביטחון עצמי, שלנוער אין מספיק ביטחון עצמי וזה, ולה יש ביטחון עצמי, ומתוך זה אומרת, אסור להיות יותר מדי מרוצים מעצמנו. אבל באמת אני שואל את עצמי, האם היא הייתה מתאכזבת בסופו של דבר, נגיד שהייתה שורדת את השואה, ובסופו של דבר לא מוצאת להורג וחוזרת ארצה, מה הייתה חושבת על ארץ ישראל של אחר כך? בסוף הייתה בן אדם מאוד אידיאליסטי, ואני חושב שהרבה פעמים מעבר לגבול, מאוד קשה, מאוד קל לנו לבוא ולהגיד, אם רק נגיע לארץ ישראל, יהיה לנו נהיה מאושרים ויהיה לנו הכל טוב. אבל האמת היא שהחיים מורכבים מהרבה מאוד עשייה קטנה ויומיומית.
אני חושב שנכון להגיד על חנה בתור איזו השערה פרועה כמובן, שהיא הייתה יכולה להשמיע באוזנינו שתי אמירות. זה על פי השקפתה ואישיותה כפי שאנחנו מכירים אותן. אמירה אחת היא שהיא רצתה שמדינת ישראל תהיה ארגון שבוודאי הנוער בתוכו וגם אחרים יהיו דבקים בערכים וישקלו פחות שיקולים פרטיים של רווח. והנורמות הסוררות אצלנו היום קצת שונות מכפי שהיא חוותה ורצתה שיהיה. ומצד שני, עצם העובדה שמדינת ישראל קיימת והגיעה ברוב התחומים להישגים כבירים בקנה מידה בינלאומי, מבורות השואה עד הפסגות שלהן הגענו, אני חושב שבמובן הזה היא ואחרים יכולים היו להיות מאושרים.
וככה באמת לקראת סיום, אי אפשר לא לחבר את הסיפורים של יואל פלגי, חנה סנש, וקסטנר. כי הדברים האלה מתחברים, במשפט קסטנר, באחת הפרשיות הכי מדוברות, ושתפסו אחר בכותרות בארץ, באותה תקופה של המשפט, בעצם ניתנה הטענה, שלא רק שקסטנר בגד ביהדות הונגריה, הוא אפילו הסגיר את הצנחנים, ואת חנה סנש, לידי אייכמן, וגם לא נתן, או לא השפיע מהשפעתו אצל אייכמן, בשביל שחנה סנש תוכל להיפגש עם אמא שלה, בצורה רצינית, ולעזור לה עם עורך דין כמו שצריך. והוא כתב בסיום הספר שלו משפט ששמעתי אצלך בקורס ואני עד היום זוכר אותו ואני רוצה להקריא אותו כאן. טעם קיומה של מדינת ישראל הוא אולי ביכולתה להציל יהודים ולמנוע שואת השמדה נוספת. ואילו אנו, טרם השתחררנו ממלכוד עצמנו ועודנו נוהגים לפי הכלל, אם תצא ולא תחזור, גיבור תהיה. אם תצא ותחזור, תשפט. אם תשוב ולא תעשה, תשפוט. ואולם, העם הזה יוסיף להתקיים אם תמיד ימצאו לנו כאלה שיאמרו, מי ילך אם לא אני? והם ילכו גם בדעתם שאם יחזרו, אולי ישפטו בידי אלה שלא הלכו. אני רגע אנסה לעשות בזה סדר. אם תצא ולא תחזור, גיבור תהיה זה חנה, חנה סנש. אם תצא ותחזור תשפט, זה הוא כנראה מתכוון לקסטנר. אם תשב ולא תעשה, תשפוט. זאת אומרת, מי הם אותם שופטים? אנשים שלא לא יצאו, לא, מכירים רק את אורות הנאונים, לא מכירים את אור הירח. ואולי באמת אנחנו נמשיך לשרוד כאן בארץ הזאת, רק אם ימצא לנו הנוער והאנשים שיהיו מוכנים להסתכן, לקחת סיכון אישי לתפקיד, לקריירה, אולי אפילו לחירות שלהם, ולעשות דברים על פי שיקול דעתם, כמובן, תוך זה שהם רואים את האינטרסים הגדולים של מדינת ישראל אל מול עיניהם, אבל לפעמים הם גם יטעו. לפעמים גם יטעו לגביהם במשפט. וזה סיכון שכל לוחם חייב לקחת אולי.
כן, תגובה קצרה. אתה יודע, תמיר, שלדעתי קסטנר היה בין המצילים ולא בוגד, ושאין לנו, לדעתי, זכות מוסרית לשפוט את אלה שהיו שם לשלילה בכלל. מי יודע מה היינו עושים שם? לא רק במקום קסטר, במקום כל אחד. ואף אחד אפילו לא יודע אם היה מתנדב כחנה סנש בארץ, כדי למלא תפקיד קיצוני כל כך. אני חושב שנכון לומר שכאשר אנחנו מביטים על הדמויות שפעלו בתקופת השואה מקרב היהודים, בשואה עצמה, לא בניו יורק באותו זמן, מי שפעל פעולות שאנחנו לא מסכימים איתן או לא מבינים אותן עד הסוף ושואלים איך נכון היה להתנהג, לגביו אני ממליץ להיות צנוע ולא לומר לו בדיעבד איך נכון היה לעשות. לגבי אנשים אחרים, יהודים רבים מאוד מאוד, נכון להגיד, שמתמסרו להצלת משפחתם, אבל גם התמסרו באלפים להצלה של אחרים, שזה מדהים. תנועות הנוער בהונגריה, תנועות הנוער בצרפת, אנשים מבוגרים בכל ארצות השואה. פעולות כאלה שאותן אי אפשר לעלות על הדעת, במובן מסוים, עוד פחות מאשר התנהגות הצנחנים. מדוע? כי הצנחנים התגייסו להגנה לפלמח כאן בארץ, והם תחת הרוח שניסו להפיח בהם מנהיגיהם בירושלים בתל אביב, אז הם הלכו להתנדב לצבא הבריטי. זו פעולה כבירה כשלעצמה. בוודאי לגבי 37 הצנחנים שצנחו, או 240 אלה שהתנדבו לצנוח. אבל כשיהודי חי באותו זמן בוורשה, או בבודפשט, או בסלוניקי, והוא מקדיש את זמנו להצלת אחרים, זאת הגבורה הגדולה ביותר שאני יכול לעלות על הדעת.
אז אולי באמת כדאי שניקח את אותה רוח מהצנחנים, מחנה סנש. היא באמת כתבה גם יומן שיצא לאור לאחר מכן, ואני חושב שהדור הצעיר וגם הדור המבוגר יכול לקחת הרבה מאוד מקריאת יומנים, אוטוביוגרפיות, של דמויות מופת, דמויות מפתח, ושוב, חבל מאוד שיוצא להורג בגיל 23. נכון. ואנחנו נאחל שבת שלום וניפרד עם שיר הרעות שמייצג מאוד מאוד את דמותה של חנה סנש ושל שאר הצנחנים. תודה רבה, אריה ברנע.
תודה רבה, תמיר.
להתראות.